ברוך השם, יפה, אמרת את זה בשתי מילים, ברוך השם. כל הרעיון זה להוריד ולגלות את השכינה, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, במקומות המרוחקים והנחותים ביותר. זה הרעיון של שבוע שעבר. השבוע, הנושא שאנחנו עוסקים בו, הוא נושא הרבה יותר אוניברסלי, שהוא קרוב לליבו של כל אדם. מעטים הם הערכים, עד כמה הם חשובים ונחוצים ועד כמה הם ערכי יסוד. מעט קשה למצוא מחנה משותף, ערך אחד שכולם כולם תמימי דעים לגביו. אם יש ערך אחד כזה, לכאורה זה יהיה ערך החירות. החירות, הערך הנאצל והנחשף שהחוקה האמריקאית, התיקון הראשון לחוקה על מה הוא מושתת, על הנושא של החירות. גם אם מישהו שם לב, במגילת העצמאות כתוב שמדינת ישראל תהיה מושתתת על ערכי החירות, המשהו והצדק. לא זוכר כרגע, אבל החירות זה היסוד הראשון.
שוויון.
השוויון והצדק. זה לכולי עלמא, החירות זה הדבר הכי, 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 הכי חיוני. לא ייתכן חיים של בן אנוש, שבשעה שאין לו את המצרך הכל כך פשוט, החירות. וכולנו, כולנו, כולנו שואפים להיות בני חורים. הבעיה היחידה היא שקודם כל אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה החירות הזאת שאנחנו מחפשים אליה, שאנחנו כל כך רצים אחריה. מהי החירות שאנחנו נחשפים אליה? מה זה להיות בן חורין? בן חורין זה אחד שיכול לעשות מה שהוא רוצה. זה הגדרה מאוד מאוד בעייתית. קודם כל מה שהוא רוצה, הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות דברים רעים, שהם דברים לא טובים. האם זה נקרא חירות? החירות לעשות דברים רעים זה חלק מן החירות. בדרך כלל אדם שעושה מה שהוא רוצה, מהר מאוד הוא הופך להיות משועבד לתאוות שלו, לחולשות שלו, לחסרונות שלו. זה רחוק מאוד מלהיות בן חורין. מסתבר שחירות זה מושג מאוד מאוד חמקמק. זה לא מה שאנחנו חושבים. כתוב במשנה בפרקי אבות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אתם ראיתם פעם איך נראה מישהו שעוסק בתורה? לא מי שבא ללמוד מדי פעם כמונו, מי שעוסק בתורה. ראיתם פעם איך נראה איזשהו אברך, כולל שיושב ולומד מהבוקר עד הלילה? הוא כולו כפוף, כולו מצומק, סנוף בתוך הספרים הישנים, בקושי רואה אור יום. זה לא בדיוק הציור, התמונה, הוויז'ואל שהייתם מדמיינים. שאומרים לכם חירות, מה אתם מדמיינים? איזה ארסל על איזשהו חוף לבן עם מים כחולים, עם איזשהו קוקוס ומטריה בפנים. זה ככה נראה לנו חירות. אבל המשנה אומרת, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. כי מה זה חירות אמיתית? חירות זה לא מה שאנחנו חושבים. אולי אם נרצה ככה לנסות להגדיר את המושג חירות, אז נפתח בסיפור אמיתי שמופיע בספרות השו"ת. יש ספרות שנקראת שו"ת, ראשי תיבות, שאלות ותשובות. כל רב פוסק הלכה בדורו היה נוהג להעלות על הכתב את השאלות ההלכתיות שהוא נתקל בהן, שנשלחו אליו, ואת התשובות שהוא נתן. ולכן הספרות הזאת היא מספקת לנו איזושהי הצצה מאוד אותנטית לאור החיים של יהודים בקהילות שונות, בזמנים שונים, בתקופות שונות. אז יש שו"ת שנקרא שו"ת הרדב"ז. שו"ת של כתב אותו רב בערך לפני 700 או 800 שנה, אם אני לא טועה. והוא מביא שם שאלה מאוד מאוד מסקרנת שנשאלה, שמישהו שאל אותו. השואל היה יהודי שהסתבך באיזשהו עניין ונגזר עליו עונש מאסר של תקופה ממושכת. ותנאי המאסר היו כאלה שיום אחד בשנה הוא יכול לצאת לחירות. יש לו יום אחד חופש בשנה. מכיוון שהוא יהודי שאומר תורה ומצוות, והוא משתית את חייו על אורך על ההלכה, אז הוא שואל את הרב, תגיד לי כבוד הרב, על פי ההלכה, איזה יום אני צריך לקחת חופש? האם לקחת את זה ביום של היורצייט של אבא שלי, כדי שאני אוכל להגיד קדיש? האם לקחת את זה בליל הסדר, כדי שאני אוכל לאכול מצה? או אולי ביום כיפור, כדי שאני אוכל לחוות את היום הקדוש בשנה כמו יהודי, להתפלל ולצום ולהיות במניין, או ראש השנה לשמוע את קדש שבר? איזה יום? תגיד לי, יש לי יום אחד, איך אני יודע לבחור את היום הזה? אז הרב שנשאל מעריך בכל מיני הגדרות הלכתיות, אבל בסופו של דבר הוא כותב תשובה מאוד מאוד מקורית ומיוחדת. הוא אומר לו, אם תשאל אותי באמת, נותנים לך הזדמנות של יום אחד חופש בשנה, מתי תיקח אותו? עכשיו, היום. כי הבחירה הזאת היא הגדרה שתגדיר את המציאות שלך. השאלה היא מה אתה? איך אתה תופס את עצמך? האם אתה בעצם בן חורין שנכפה עליו לשבת במאסר? אם אתה במציאותך, במהותך, אתה בן חורין, אז כבר היום אתה צריך לצאת, בכל רגע שיש לך ואתה יכול לצאת, מיד תנצל את הרגע הזה ותצא לחירות. אבל אם אתה בתודעה שלך כבר השלמת עם המצב החדש שלך, שאתה בעצם, אתה ניטול חירות, אתה לא בן חורין, אז אתה בעצם עבד, אתה בעצם אסיר. יש לך יום אחד בשנה שצריך לצאת, אתה שומר אותו לזה משהו מיוחד. זה אומר שבעצם כבר אתה ויתרת על ההגדרה שלך כבן חורין. כי חירות זה תכונה, זה תחושה פנימית של האדם. זה לא מציאות. יכול להיות אדם שהוא חופשי כציפור דרור, והוא יכול לעשות כל מה שעולה בליבו, והוא בעצם עבד במהות שלו, בפנימיות שלו, הוא משועבד לדברים שמגבילים אותו, ולא, ומונעים ממנו לחיות את החיים האמיתיים. ויכול להיות אדם שבמציאות הוא כבול ומשועבד, והוא צריך לעבוד מהבוקר עד הלילה, ויש אין ספור דברים שיושבים עליו, אבל בסופו של דבר, במהות הפנימית שלו, הוא בן חורין, כי בהרגשה שלו הוא בן חורין. וזה בא לידי ביטוי, מה קורה כשיש לו דקה אחת פנויה? האם בדקה הזאת הוא באמת בן חורין, אז מתגלה מציאותו האמיתית? או שבעצם הוא עבד שיש לו שעה של חופש? וכל הנושא הזה, אנחנו דנים בו מתוך ההקשר של פרשת השבוע, פרשת משפטים, שהפרשה הזאת פותחת ועוסקת בדיני עבד עברי, שזה מאוד מוזר. משפטים זו הפרשה הראשונה שנאמרה מיד לאחר מתן תורה. היינו מצפים, קודם כל, שהקדוש ברוך הוא יבחר לפתוח לעשות את ההיכרות הראשונה עם התורה, לפתוח במצוות החשובות, שבן אדם למקום, שבת, תפילין, דברים כאלו. למעשה, מה הדברים הראשונים? המשפטים. מה זה משפטים? זה חוקי נזיקין, חוקי עבדים, אדם שחופר בור, אדם שהשור שלו נגח מישהו אחר. זה אולי כי הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו רבותיי, אם כל הרעיונות הגדולים לא יכולים להתקיים, אם אין קודם כל את הבסיס החברתי, התקין של קהילה שמתנהגת בחוק וסדר, על פי צדק ויושר, אז קודם כל צריכים לעשות את זה לפני שאנחנו עוברים לדברים הגדולים. אבל גם במשפטים גופה הוא מתחיל דווקא עם דיני עבד עברי, שעבדות, קודם כל, זו הייתה תופעה לא כל כך מצויה. הם עכשיו הולכים להיות 40 שנה במדבר, במדבר לא היה להם עבדים. עבדות התחילו אולי שיכנסו לארץ, וגם שיכנסו לארץ, זה לא היה כזו תופעה רווחת. זו תופעה שהיא תופעה פסולה בעיקרה. אז למה זה הנושא הראשון שהקדוש ברוך הוא פותח בו את משפטי התורה? יש הרבה מאוד הסברים. אבל אולי מה שנלמד היום גם כן יאיר לנו קצת את הנקודה הזאת. טוב, אז בואו נקרא מתוך הטקסט. בפרשתנו, על הפסוק, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ההלכה אומרת שיהודי יכול להימכר לעבד רק לתקופה קצובה של 6 שנים. באותם 6 שנים דינו כעבד לכל דבר. רבו מוסר לו שפחה כנענית, ואם נולדים ילדים הם שייכים לאדון, ואומנם יש מגבלות, עבד יהודי, אסור לעבוד בו בפרך, צריך לשמור על כבודו, אבל הוא עבד לכל דבר ועניין. הוא חייב במצוות כעבד, שזה חיוב, דרגת חיוב נמוכה יותר. אבל בסוף 6 שנים הוא משתחרר. מה קורה אם אחרי 6 שנים הוא כבר כל כך התרגל למציאות של העבדות שלו, ויש לו איזו שפחה קטנית נחמדה שהוא כבר התחבר איתה וכבר יש להם ילדים, וזה מוצא חן בעיניו. אז הוא יכול אחרי 6 שנים להגיד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. ואז מה עושה אדוניו? והגישו אדוניו אל האלוקים, בית הדין, והגישו אדוניו אל הדלת, אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. ואז הוא הופך להיות עבד לעולם, שגם זה לא ממש לעולם, זה עד היובל. אבל היו שמים לו עגיל, רוצעים את אוזנו במרצע, לסימן שהוא עבד עולם, שהוא עבד מהסוג השני. זה כבר לא עבד בתקופה הרגילה של 6 שנים, בתקופה הראשונה. הוא עבד שנכנס לעבדות עד הסוף, ולכן רוצעים את אוזנו. אז זה מה שנאמר בפסוק, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מפרש רש"י, איזה אוזן? יש, עד כמה שידוע לי, יש לנו 2 אוזניים. לא כתוב איזה אוזן. עכשיו, רש"י חשוב לו להגיד איזה אוזן, למה רש"י חכם? הוא מכיר את החבר'ה שלו. יבואו החרדים, יגידו, לא כתוב איזה אוזן, אנחנו נרצה את 2 אוזניים, ליתר ביטחון. אז חבר'ה, תחזיקו את המרצע, אל תעשו חורים סתם, אוזן זה הימנית. איך אני יודע זה הימנית? אוי נו אלא של סבול, כי תלמוד לומר, אוזן, אוזן גזירה שווה. יש מקום אחר בתורה שמוזכר אוזן. לגבי מצורע, כשמתארים את המצורע, מזים עליו על תנוך אוזן, כתוב שם על תנוך אוזנו הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית. אל תשאלו אותי כרגע למה על האוזן ועל הבוין, יש לזה גם כן כל מיני הסברים מעניינים. אבל שם כתוב שאוזן בעבד רוצים את אוזנו הימנית. נאמר כאן ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ונאמר במצורע תנוך אוזנו הימנית, מעלה למי נפקה הימנית. בפשטות, כוונתו של רש"י, כיוון שכתוב בתורה ורצה אדוניו את אוזנו, לשון יחיד, ולא פירש אם זה אוזן של ימין או אוזן של שמאל, לכן הוא מפרש שהכוונה לאוזן הימנית. משום, כמו שאמרתי, כדי למנוע את החכמים שיבואו ויגידו, בוא נעשה לית הביטחון בשני אוזן, ואולי גם באף, מי יודע לית הביטחון. אז רש"י אומר, חבר'ה, זה האוזן הימנית, כי לומדים את זה גדרה שווה. אני מדלג לקטע הבא, הוא ממשיך רש"י, ורש"י ממשיך באותו קטע, ומה ראה אוזן להירצה מכל שאר איברים שבגוף? למה רוצים דווקא את האוזן? למה לא עושים לו נזם באף? למה לא עושים לו פירסינג במצח? למה דווקא אוזן? אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן זאת ששמע על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב תרצה. הרי למה אדם, איך אדם מגיע להיות עבד? בדרך כלל, עבד זה אדם שגנב ואין לו מה לשלם, אז בית דין מוכרים אותו לעבד, כדי שבעבודתו כעבד יוכל לשלם את חובו לחברה. אז אתה עמדת שם בהר סיני, ושמעת את הקדוש שאומר בעשרת הדיברות לא תגנוב, ולמרות זאת הרי כידוע שמשה רבנו ירד, מהר סיני שואלו אותו, נו מה, ואתה אומר, חבר'ה, יש בשורה טובה, בשורה רעה. מה בשורה טובה? יש רק 10, מסתדר. מה בשורה רעה? אומר, לא תגנוב גם בפנים. אין מה לעשות. אז אתה שמעת לא תגנוב, ואתה הלכת וגנבת? אז לכן מידה כנגד מידה, שמעת ולא צייתת, רוצים את אוזנך במרציה. אותו דבר, ואם יש עוד עבד, יש עבד שמוכרים אותו בגנבתו, ויש עבד שהוא מרצונו מוכר את עצמו, הוא הגיע לשפל המדרגה, אין לו פרנסה, אין לו איך לפרנס את המשפחה, הוא הולך ומוכר את עצמו מיוזמתו. אותו דבר, אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. ומה זה, אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא ולא של אף אחד אחר. ולמרות זאת הלך וקנה אדון לעצמו, תרצה. ורבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר, רש"י מביא פה עוד מדרש של רבי שמעון. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל... למה דווקא רוצים את אוזנו ליד המזוזה? למה דווקא ליד הדלת? מה מיוחד? מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כי לי בני ישראל עבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה בפניהם. מתי בני ישראל יצאו לחירות? מתי בני ישראל זכו לחירות האמיתית? ביציאת מצרים. מתי יציאת מצרים? מתי קרה הרגע הגדול הזה? כשהם מרחו על המשקוף ועל שתי המזוזות מדם קורבן הפסח כדי לסמן את הבתים, ועד הקדוש ברוך הוא בא ופסח על בתי בני ישראל והוציא אותם ממצרים. אז הדלת והמזוזה הם הסימנים של החירות. שאז הקדוש ברוך הוא הוציא אותם לחירות, ושימו לב, וזה כבר נותן לנו רמז גדול. איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותם לחירות? בזה שהוא אמר, עבדי הם. ועבד מלך, מלך. אז אני חייב להגיד בסוגריים. מסתבר שאין כזה דבר חירות. כולנו נידונו להיות משועבדים למשהו. הבחירה שלנו למה נשתעבד, היא זאת שתקבע אם נהיה בני חורין או לא. אם אנחנו משתעבדים לדברים שהם במהותם עבדות, אז אנחנו עבדי עבדים. לכן גם אנחנו נהיה עבדים. אבל אם אנחנו משתעבדים לקדוש ברוך הוא, שהוא בן החורין האמיתי והיחיד, אז אנחנו בני חורין. כי עבד מלך, אתה מקבל על עצמך את ההגדרה של אותו אחד שאתה משועבד לו, שאתה העבד שלו. אם אתה עבד של מלך, אתה מלך. אם אתה עבד של עבד, אתה עבד. אז איך הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל לחירות? בכך שהוא הפך אותם להיות עבדים שלו. כי אין חירות. אתה כל אחד משועבד למשהו. אתה רק צריך לבחור נכון למה להיות משועבד. הדרך לחירות עוברת בזה שתהיה משועבד, הדבר הנכון. אז אתה עמדת שם ביד הפתח, ומרחת את הדם על המזוזות, ובא הקדוש ברוך הוא והוציא אותך לחירות, חירות נצחית. ואתה הולך ומוכר את עצמך, לכן רוצים את אוזנו ליד הדלת, ליד המזוזה, שהם זכר לחירות הראשונה. טוב, עד כאן דבריו של רש"י. מדרש יפה, נכון? בוא נסכם, רש"י אומר לנו שלוש דברים. קודם כל, זה לא סתם אוזן, זה אוזן ימין. שנית, למה דווקא אוזן? כי האוזן שמע בהר סיני לא תגנוב והלך וגנב. אוזן שמע בהר סיני לבני ישראל עבדים והלך וקנה לעצמו ומחת עצמו לעבד, מגיע לאוזן שתרצה. למה דווקא ליד המזוזה? כי הדלת והמזוזה הם היו עדים לחירות האמיתית שאליה, שזכינו לה ביציאת מצרים, והוא הלך ובמו ידיו ויתר. עד כאן רש"י. אבל הרבי בא ומראה שהרש"י פה לכאורה לא מובן. צריך להבין. א', אוזן ששמע תרצה, הרי זהו טעם למה אוזן נרצעת, ולא אחד מכל שאר איברים שבגוף. אין איזה קשר למה שכתב רש"י לפני כן, שהכוונה באוזן דווקא לאוזנו הימנית. זאת אומרת, לכאורה, הקטע הראשון שמסביר שזה אוזן ימין, והקטע השני שמסביר למה זה אוזן, אין להם קשר בין אחד לשני, זה שתי הסברים אחרים. רש"י צריך להגיד את זה בשתי קטעים שונים. רש"י אומר את זה בוו החיבור. דווקא אוזן? מה הקשר? קודם כל תסביר לי למה דווקא אוזן. זה הסבר אחד שזה הסבר יפה דווקא. אחר כך תסביר לי למה, איזה אוזן? זה לא קשור לכאורה. למה רש"י עושה אותם כפירוש אחד? ג' אני קופץ לטור הבא. בדברי רש"י, שאתם, למה רוצים דווקא את האוזן? כי האוזן שמע בהר סיני. נו, תגידו בעצמכם, יש פה שאלה פשוטה מאוד. אם ככה, אני כבר אגיד לכם את השאלה בעל פה, כל פעם שאדם עובר עבירה, צריך לרצוע לו את האוזן. אתה עמדת בהר סיני ושמעת זכות יום שבת לקדשו, ועכשיו אתה מחלל שבת, צריכים לרצוע לך את האוזן. אתה עמדת בהר סיני ושמעת שהקדוש ברוך הוא אמר, תקבל את אביך ואת אמך, ואתה לא עשית את זה. כאילו, אם זה הסיבה שבגללה רוצים את האוזן, אז למה דווקא בסיפור הזה של עבד? זה צריך להיות בכל דבר ששמעת בהר סיני. ועוד, השאלה יותר מוזרה, למה רוצים את האוזן? אתה שמעת לא תגנוב, והלכת וגנבת. ידידי, כבר עברו 6 שנים מהגניבה, אם לא שמת לב. היית צריך לרצוע לי את האוזן שגנבתי. מה עכשיו נזכרת לרצוע לי את האוזן? עכשיו שאני אמור לצאת לחירות, ואני בוחר לא לצאת לחירות, שדרך אגב, אנחנו נראה שזה דבר מאוד הגיוני. הרי למה הוא לא יוצא לחירות? יש לו סיבה מאוד מאוד אנושית. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. יש פה אישה וילדים. זה הדבר הכי אנושי. עכשיו אתה... אם היית רוצה לי את האוזן שגנבתי בגלל שאוזן שמה בהר סיני וגנב, הייתי מבין. אבל עברו 6 שנים לא עשית לי שום דבר. עכשיו שאני רוצה להישאר, וזה די מתקבל על הדעת, פתאום אתה נזכר להניש אותי על מה שעשיתי אז, מה קרה? בוא נקרא את זה בפנים. א', לפי זה צריך לרצה תכף שעבר על הציוויים. למה אני לא נרצה רק אחרי שעברו 6 שנים, וגם אז רק אם הוא יאמר שהוא רוצה להישאר? ב', למה זה רק בגנב שאין לו לשלם? הרי זה שייך בכל גנב, גם כשיש לו מה לשלם, הוא שמע לא תגנוב, והלך וגנב, צריכים לרצוע לו את האוזן. ג', זה לא רק בגנבה, הטעם הזה שייך בכל... על כל חטא ועוון שיעבור עליו אדם. האוזן שלנו הייתה נראית כמו מסננת, אם הוא התחיל לתת לנו רצייה על כל עבירה שעברנו, שמענו בהר סיני ועברנו על זה. למה דווקא בסיפור הזה של עבד פתאום רוצים פה? שאלות טובות, נכון? נהפוך לעמוד הבא. והביור בכל זה, יש עוד הרבה שאלות דרך אגב, אבל אני נתתי לכם את העיקר. והביור בכל זה, הרבי יורד פה, כל דבר שרשי מפרש, אנחנו צריכים להבין מה כאב לו. רשי לא סתם ככה, רשי לא עבד לפי שורה, הוא לא קיבל שכר סופרים לפי מילה. לא היה לו עניין להכניס טקסט, כשאין לו מה לכתוב הוא לא כותב. אם רשי לוקח את הקולמוס ועושה את המאמץ וכותב משהו, משהו פה כואב לו, משהו מפריע לו. כשרשי קרא את הפסוק הזה ורצה אדונה ואתה זאת אומרת, מה היה כואב לרשי, מה הפריע לו? למה הוא צריך להגיד לי זה לא שמאל, זה הימנית ולמה? משהו פה הפריע לו, אומר הרבי. הביאו בכל זה, עיקר כוונת רשי במה שכתוב, ומה ראה אוזן לרצה? אינו לפרש למה התורה בחרה באוזן. למה התורה אמרה לרצות דווקא את האוזן ולא את האף? זה לא שאלה. כי אם היו אומרים לך את האף, היית אומר למה את האף? אנחנו כאנשים, כלומדי תורה יודעים, שבתורה יש דברים שלא מוסברים. ככה וזהו, למה ככה? לא חייבים תירוץ, לא זה מה שכאב לרשי, למה דווקא האוזן. כאב לו משהו אחר. אלא רשי היה לו קושייה שמתעוררת בפשטות הכתובים. מה הקושייה? ויובן בהקדם תמיה בעצם העניין. רשי, שאלת שאלה שבעצם היינו אמורים לשאול בעצמנו. למה מגיע לעבד עונש ביזיון תמידי? הרי לעשות רצייה באוזן זה לתמיד. היום זה מאוד מקובל, פעם כנראה זה היה פחות מקובל. למה מגיע לו? מה הוא עשה? זו עבירה כל כך חמורה שמגיע לו להטיל בו פגם ומום, עוד קיים כזה של הנצח נצחים? אדרבה, הרי מדובר במי שגנב ואין לו מה להחזיר לשלם. תגידו לי אתם, אדם שגונב אין לו מה להחזיר, זה אדם עשיר שגונב להנאתו, או זה יהודי מסכן שאין נבח אין לו מה לאכול, אין לו מה להביא אוכל לילדים והולך וגונב? מדובר פה בגנב צדיק, מדובר פה בגנב אומלל, אז אתה הולך ורוצה אותו? על דרך הרגיל הוא מפני שהוא עני מדוכא, וגנב להשקיט רעבונו ורעבון בני ביתו. העניות הבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו, ולמה יענש עונש חמור שכזה? הרבי מצטט את הפסוק ממשלי, לא יבוזו לגנב כי יגנוב למנה נפשו כי ירב. טייקונים שגונבים, מגיע שנבזה אותם. אדם מן השורה, נבח אין לו מה לאכול והעניות העביר אותו על דעתו. זה לא דבר, זה לא, אנחנו לא מצדיקים את זה. גם רובין הוד זה על פי הלכה אסור. אבל אנחנו לא נבוז לו. אז למה צריכים? ואותו דבר אדם שמוכר את עצמו לעבד. תחשבו על זה, מי מוכר את עצמו לעבד? מי מוכן ללכת לוותר על החירות שלו? אדם שהגיע לשפל המדרגה, אין לו שום דרך אחרת. הוא נאלץ לעשות את זה. אז אתה הולך ורוצה את אוזנו, מה קרה? וכן הוא מוכר עצמו לעבד מצד דוחקו. זה שהשפיל את עצמו וקיבל עליו מרותו של אדון, זה רק מוכיח שעניות הציקה לו עד כדי שיעשה דבר שהוא בניגוד לטבע האדם. אז תגיד, לא, אני לא מעניש אותו על זה, אני מעניש אותו על זה שהוא רוצה להישאר. גם על זה אין מה להעניש אותו. זה מאוד טבעי שהוא רוצה להישאר. כמו כן, אין להעניש אותו עד כדי כך על רצונו עכשיו להישאר אצל אדונו. כי זו טענה שכלית. אהבתי את אשתי ואת בניי. בצאתו לחופשי יהיה מוכרח להיפרד מהם. האישה וילדיה תהיה לאדוני. האם הוא רוצה לחופשי שלום? הוא כבר 6 שנים חי איתה, הוא אוהב אותה, הוא אוהב את הילדים שלו. והרי על האהבה הזו נאמר, הוא אמר ויהי הוא ציווה ויעמוד. הגמרא במסכת שבת אומרת שהטבע האנושי הזה שאדם אוהב את אשתו ואת ילדיו, זה הקדוש ברוך הוא הטביע את זה, הוא ציווה ויעמוד, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, זה לא משהו שהוא בבחירתנו. לפעמים זה גם נוגד את ההיגיון. למה שאני אוהב את הילדים שלי, הם רק מגבילים אותי, למה שאני אוהב את אשתי? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שאדם אוהב את אשתו ואת ילדיו, אז הוא מציית לצו האלוקי והוא רוצה להישאר איתם. על זה אתה הולך ורוצה לו את האוזן? לכן מה חייבים להגיד? להפך. שכנראה העונש הזה של רציעה זה עונש מאוד קל. ובכוונה נתנו לו את העונש הכי קל שאפשר להמציא, בסך הכל עשינו לו איזה עגיל קטן וחמוד, בגלל שבאמת אנחנו מזדהים עם, עם החולשה האנושית שגרמה לו לחטוא. ומצד שמיעה הזו צריך לומר, שעד רבה, בחרה התורה בעונש בלתי רגיל זה, כי זה עונש קל ביותר. לא נותנים לו מלכות, לא הורגים אותו, לא צריך לשלם כנס וכפל וכל מיני עונשים אחרים שיש בתורה. בתורה דרך אגב אין עונש מאסר. התורה לא מאמינה במאסר, כמו שהמציאות מוכיחה שזה לא עובד. לתורה יש ארסנל אחר של עונשים. בחרו פה איזה עונש ביזרי של רציעה, כי זה עונש הכי קל, מתוך הבנה שבאמת האיש הזה מסכן. וההוכחה שזה קל, ועד כדי כך שהיו רגלים לרצוע עושה מרצונם, כדי לתת בו נזם. אנחנו רואים עד היום, אנשים רוצים את עצמם מרצונם החופשי, כי זה יפה, לשים עגיל. אז בחרו לו עונש קל, איזשהו עגיל קטן, עד רבה, מתוך הזדהות, שזה לא עם כולת העבירה. אבל לפי זה, אם אנחנו מחפשים להקל עליו, אז בואו תגידו אתם. אז באיזה אוזן אנחנו צריכים לשים לו את הרצייה? אם אנחנו מחפשים להניש אותו כמה שפחות, ואנחנו צריכים לבחור אוזן אחת, איזה אוזן אנחנו בוחרים? שמאל. בכל הגוף, איזה צד הוא חזק יותר? איזה צד מובחר יותר? צד ימין. נכון. ואת רוצה להקל עליו. אז תעשי לו את הרצייה, תפגעי באוזן החלשה, לא באוזן החזקה. אבל פה לא. איזה אוזן התורה אומרת? אוזן ימין, לומדים את זה בגזרה שווה ממצורע. למה? אם כל המגמה זה לבוא ולהקל עליו, אז תעשה את זה באוזן שמאל, למה באוזן ימין? לכן חייבים לומר שהסיבה לרציעה היא סיבה אחרת. לא רק בגלל שמחפשים להקל עליו, יש פה עוד איזושהי סיבה. בוא נקרא את זה. באות A, עמוד 92 למטה. אולם על פי הנעל שהטעם, למה נבחרה האוזן דווקא לרצה כדי להקל בעונש, היה מסתבר שהרציעה תהיה באוזן שמאל. כיוון ששמאל פחותה מימין, כמו שאנחנו רואים לגבי הנחת תפילין, מניחים את התפילין על היד החלשה, על יד שמאל. ולכן, אני בקטע הבא, לכן, אחרי שרשי מפרש שהכוונה באוזן היא אוזן ימין, אז הוא שואל, אוי נא אוי לה של שמאל, למה זה ימין באמת? אם כל הסיבה של הרציעה זה להקל עליו מתוך הבנה לנסיבות שהבילו אותו למצב הבעייתי שלו, עד רבה, מסתבר שהכוונה לאוזן של שמאל, אז הוא מתארת שיש פה גזרה שווה. אבל על ידי זה מתעוררת השאלה, אז למה דווקא אוזן? מה ראה אוזן לרצה? אם התורה ציפתה לרצוע את אוזן ימין, זאת אומרת שלא נבחרה אוזן כדי למעט בעונשו, אלא מטעם אחר. ואם כן, אנחנו רוצים להבין למה דווקא אוזן? אם כן, מה ראה אוזן לרצה מכל שאר איברים שבגוף? אז זה רש"י מביא את המדרש. מסביר רש"י, אוזן ששמע על הר סיני תרצה. והיינו שעונש זה צריך להיות דווקא באוזן, מכיוון שהאוזן שמע ציוויים אלה על הר סיני ועברה עליהם. ולכן גם הוא נענש בעונש בצד החזק של האוזניים, באוזן שעיקר השמיעה, באוזן ימין. אבל למה צריך לרצוע אותו? ולבאר הטעם למה מגיע לנרצע עונש כזה. ממשיך רש"י, שהטעם שהאוזן נרצע מפני ששמע לא תגנוב. זאת אומרת, לא מענישים אותו עכשיו על זה שהוא רוצה להישאר. מענישים אותו על זה שהוא גנב. ואני אקדים ואני אסביר את זה בעל פה. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, מה לעשות? אנחנו כנראה לא מושלמים. כל אחד יש לו את החסרונות, את החולשות שלו. ואנחנו מדי פעם נכשלים. כל אחד בדבר שלו, בנקודת התורפה שלו. אבל, מה אנחנו אומרים לעצמנו? זה לא אני באמת. אני אדם טוב. זה שפה נפלתי בזה עניין, זה יצרי גבר עליי, זה משהו, זה איזשהו חולשה רגעית, זה משהו חריג. לא זה מאפיין אותי, לא זה מגדיר אותי. אל תגדיר אותי לפי הפשלה החד פעמית הזאת. ואתם אומרים, אפילו מלא חד פעמית, אפילו נגיד, זה איזשהו דפוס. אבל עדיין אני אומר, זה לא אני! אני בעזרת השם אצליח לצאת מזה. אני האמיתי שלי זה אני אחר לגמרי. אבל ברגע שהאדם בוחר מרצונו החופשי להתיישר לפי החולשות שלו, אז אתה אומר, או, זה כבר לא מידע. זה כבר החלטה מודעת. זה אומר שאתה מתוך תודעה, מתוך החלטה, מתוך הכרה, בחרת לזהות את עצמך עם ההתנהגות הפסולה הזאת. וזה כבר הבדל של שמיים וארץ. יש אדם שהוא אדם ישר, הוא גנב, הנסיבות הובילו אותו. יש אדם שהוא גנב, במהות שלו הוא גנב, גם כשהוא לא גונב, הוא בעצם נשמה של גנב. שהוא גנב לפני 6 שנים, לא מיירנו לרצוע את האוזן שלו, למרות שהוא שמע בארסנל לא תגנוב. כי אנחנו ניסינו לסנגר עליו ולהגיד, תשמע, זה היה מידע חד פעמית, לא היה לו מה להביא אוכל הביתה, לכן הוא גנב. ומבחינתנו אנחנו מסכימים, אנחנו נשארים בזה. אבל אם אחרי 6 שנים, פתאום, מרצונו החופשי, הוא בוחר ומחליט שהוא רוצה להישאר עבד אצל אדוניו, אז זה מלמד אותנו משהו על האופי האמיתי של אותו אדם. זה אומר שכבר אז שהוא גנב זה לא סתם, זה היה באמת, זה מצב נפשי שהוא מסכים איתו, זה חלק ממנו. כי אם זה לא חלק ממנו, וזה מציאות שנכפתה עליו בגלל הנסיבות, אז היינו מחכים שברגע הראשון שהוא יכול לברוח החוצה, מי באמת, אתה הרי מספר לעצמך ומספר לאחרים שאתה בעצם אדם ישר, אדם מתוקן, אדם הגון, אדם בן חורין. אתה פה כי הנסיבות הובילו אותך לכאן. אז ברגע שנפתח איזה חריץ, הקפיצה צריך לברוח מיד. עדיין, גם האישה וילדים, זה לא שלך, אתה היית צריך להרגיש שזה זר, זה משהו שנכפה עליך. אם אתה מרצונך חופשי, פתאום נותן לך, כבר הגיע הרגע שאתה יכול לצאת, ואתה בוחר להישאר, אז זה מלמד אותנו מה זה מלמד אותנו מה היה בהתחלה. זה מראה שכבר מלכתחילה זה לא הייתה איזושהי מידע, איזושהי נפילה. מלכתחילה הייתה פה, יש פה איזושהי מהות של אדם, מהות בעייתית. אדם שהוא מכר את עצמו לעבד, אני אומר, לא היה לו ברירה. אבל הוא בטח בן חורין. אני מצפה שברגע שהוא יכול לצאת, שיקום ויצא. הוא בוחר להישאר. זאת אומרת שכבר אז זה לא נעשה סתם ככה. כבר אז זה לא היה משהו, הנסיבות הובילו אותו. כבר אז הוא במודע הלך וויתר על החירות שלו. ולכן כשאני מבין את זה עכשיו, אני עושה משהו שמסמל את זה, את הרציעה, האוזן ששמע בהר סיני, איך אתה מוכר את עצמך לעבד. בוא נקרא את זה בעוד וב. ולבאר הטעם, למה מגיע לנרצה עונש כזה? ממשיך רש"י שהטעם שהאוזן נרצה, זה מפני ששמע לו תגנוב, לא בגלל שהוא נמכר לעבד. או על דרך זה מי שמוכר את עצמו, מענישים אותו על שהלך וקנה אדון לעצמו, לא על מה שעכשיו הוא רוצה להישאר. למה? כי נתבהר לאל, הסברנו, שכשאדם גונב מחברו ועובר על הציווי לא תגנוב, אפשר לומר שהוא היה אנוס מצד דוחקו ומצוקתו. ולכן למרות שזה לא מצדיק את ההנהגה הזאת, אבל אי אפשר להניש אותו בעונש של רצייה. זה היה משהו חד פעמי. אתה הולך עכשיו ורוצה אותו בגלל זה. אומנם מובן שאדם שגונב בגלל שהוא היה אנוס, הוא מתבייש בזה. הוא לא רוצה להפוך שזה יתפרסם ברבים, שכולם יכירו אותו בתור גנב. ואם הוא נמכר לעבד, וכשהוא עבד, כולם אומרים, לא, למה הוא עבד? בגלל שהוא גנב, מתפרסם הדבר שהוא נמכר בגנבתו, זה מפריע לו מאוד, כל עת שהוא תוצא לאדונו. והוא מצפה לרגע שהוא יצא לחירות. ואם פתאום אנחנו אומרים שהוא לא באו לצאת לחופשי, ועד הבא רוצה להישאר אצל אדונו, הרי זה מוכיח שמהתחלה אין הדבר בזיון בעיניו. ולא אכפת לו בפרסום הדבר שהוא עבד על ידי שגנב ונמכר בגנבתו. סופו מוכיח על תחילתו שהוא גנב לא בגלל הנסיבות, אלא מצד התכונה הרעה שיש בו. ומה שהוא עבר על הציווי לא תגנוב זה לא היה בגלל הדוחק, אלא בגלל שהוא בחר לגנוב. אז אומרים לו, או זה זו ששמע בהר סיני לא תגנוב, איך הלכת וגנבת? אז זה ההסבר למה דווקא רוצים דווקא על עבירה של גניבה ודווקא כעבור של שנים ולא כשהוא עושה את העבירה. כל עבירה שבעולם אנחנו לעולם לא נרצה עליה שום אוזן. כי אנחנו אומרים, מה לעשות? הוא נכשל. הכישלון הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. קורה. בגניבה יש לנו אבל איזה סוג של טסט כזה, שלוקח 6 שנים, אבל שהוא מגלה לנו מה היה בהתחלה. ואם אחרי 6 שנים הוא לא רוצה לצאת לחירות, אני מבין שהגניבה הזאת הייתה במודע, ועל זה אני רוצה אותו, כי אני אומר לו, אוזן שהוא שמע בהר סיני לא תגנוב, למה הלכת וגנבת? אל תספר לי סיפורים על דוחק. אם זה היה בגלל דוחק, היית מיד רץ החוצה ברגע שאתה יכול. אם אתה בוחר להישאר, זה אומר שכבר אז היה החלטה מודעת שלך, ולכן מגיע לך על זה רצייה. אז הכל מתיישב. כל השאלות ששאלנו, מתורצות כמין חומר. קודם כל, מה רש"י רוצה להסביר? רש"י רוצה להסביר למה נותנים לו עונש כזה של רצייה? כי רוצים להקל עליו. אבל אם רוצים להקל עליו, כי אנחנו מבינים את הנסיבות, אם רוצים להקל עליו, למה דווקא בימין? אין מצפים לשמאל, כי יש עניין מיוחד דווקא בימין, או זה ששמע בהר סיני. למה דווקא לגניבה? ולמה דווקא כעת ולא כשהוא גנב? כיוון שלכתחילה אני אומר, אתה בן חורין. העבדות שהידרדרת אליה, זה סוג של תוספת חריגה, זה לא אתה באמת. אחרי 6 שנים שהוא לא רוצה לצאת, זה מוכיח שהוא הפך להיות עבד במהותו. זה מוכיח שהוא ויתר במודע על החירות שלו, ועל דבר כזה אנחנו רוצים את אוזנו. בואו נמשיך הלאה. יש פה עוד קטע קטן בעמוד 94.
כמה זמן הקדישו
לרציעת האוזן הזו? למעשה זה לקח די מהר, כן? אבל עוסקים בזה, לא? גברת סיסי, הכל בסדר. היא לוקחת את הדברים קשה. אנחנו off the record, מה שנקרא. על פי זה יובן גם כן דיוקו של רש"י, אוזן שהוא ששמע על הר סיני. למה רש"י תרגיד על הר סיני? כי בזה מודגש יותר חומר האבון וטעם העונש של הנרצה. זאת אומרת, פה בקטע הזה אנחנו רוצים להבין כאילו, למה אדם שהולך ובוחר במודע לגנוב, או בוחר במודע למכור את עצמו לעבד, למה זה באמת מוכיח על ויתור על החירות האמיתית? כי מה זאת אומרת חירות אמיתית? מי הוא בן חורין? בן חורין הוא אדם שהוא לא נותן לנסיבות להשפיע עליו, שהוא בן חורין במהותו. היו, לא עלינו, היו אנשים שגם בנסיבות הכי קשות שהיו שם באושוויץ, רחמנא ליצלן, מקומות נוראים, עדיין שמרו על זיק של חירות בנפשם, כי חירות היא בנפש. מה זה, אז ההגדרה של חירות זה משהו שהוא לא מותנה בנסיבות שלך. אם אתה בן חורין באמת, אתה בכל מצב יכול להיות בן חורין. גם כשאתה בעבדות אתה יכול להיות בן חורין. למה? כי אתה מאמין במשהו שהוא מעל הנסיבות. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. אתה מאמין שיש השגחה פרטית. אתה מאמין שכל מה שקורה יש איזה סיבה. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מעל הטבע והוא יכול לשנות את הטבע עבורך. אתה מאמין שיכול לקרות נס. אז אתה לא נותן לנסיבות להפיל אותך לתוך בור באר העבדות. לתוך הבור שאין ממנו יציאה. מה זאת אומרת ויתור על חירות? שאדם מאבד את האמונה בקדוש ברוך הוא. אדם שהולך וגונב, זה אדם שמוותר על החירות. כי זה אומר שהוא מוותר על אמונה בקדוש ברוך הוא. מה אתה גונב? הוא אומר, אין לי ברירה, אין לי פרנסה. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ואתה מאמין שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כולם, אם הקדוש ברוך הוא יכול לפרנס 7 מיליארד בני אדם, הקדוש ברוך הוא גם יכול לפרנס אותך ואת משפחתך בדרך ישרה, מבלי שתצטרך לעבור על הציווי שלא תגנוב, אז לא היית הולך וגונב. זאת אומרת, הנכונות של האדם ללכת ולעשות מעשה אסור, זה לא, אין לי רק פה בעיה עם הגניבה הזאת. הגניבה אפשר לתרץ אותה. יש פה בעיה עם התודעה שמובילה לכך. זו תודעה של עבדות. זו תודעה שאתה כאילו אומר, הנסיבות חזקות ממני. אני משפיל את עצמי תחת מכבש הנסיבות. אני מוותר על החירות המהותית שבנפשי, שהיא תוצאה של אמונה. הגניבה זה הכסף הקטן, הסיפור הגדול זה העבדות שהאדם הזה הכניס את עצמו לתוכו. אני עדיין מסנגר אליו, אני אומר, אולי זה הנפילה חד פעמית. אחרי 6 שנים אני אדע אם זה נכון או לא נכון, אם הוא יחצה לצאת או לא יוצא לצאת. אבל בשעת מס, אבל אם אני אתברר אחרי 6 שנים שהוא לא יוצא, זה אומר שכבר אז שהוא גנב, הוא היה עבד, הוא לא היה בן חורין, הוא היה עבד של נסיבות. ברגע שאתה, תודעתית, מכפיף את עצמך לנסיבות, אתה כבר לא בן חורין. כי אם אתה אומרים, בקדוש ברוך הוא אין כזה דבר נסיבות. הקדוש ברוך הוא הוא מעל הנסיבות, ואם הוא ציווה לא תגנוב, אז אני יכול להסתדר גם בלי זה. זה מה שהוא מסביר פה בקטע הזה. על פי זה יובן דיוקו של רשי אוזן ששמע על הר סיני, כי בזה מודגש יותר חומר האבון וטעם העונש של הנרצה. ציוויים אלו הרי שמע אותם על הר סיני מפי הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניו. הקדוש ברוך הוא ידע טוב מאוד שיכול להיות הדבר שיבוא אדם לידי מצב של עניות. לא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא ניסה למכור לנו איזושהי אוטופיה, גן עדן סוציאלי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא יחדל אביון מקרב הארץ. העניות זה מצא, זה חלק בלתי נפרד מהקיום. תמיד יהיו עניים, והרבה, ברוך השם. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שיכול להיות שיהיה אדם עני, ולמרות זאת, הוא אומר, לא תגנוב. ותדחק לו אשר ללכת לגנוב, למכור את עצמו לעבד, כדי לפרנס נפשו ונפשות ביתו. ומכל מקום ציווה לו לא תגנוב. ואמר שלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. והקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כל בידותיו. אז אם היית בן חורין, היית מאמין שבטח הקדוש ברוך הוא ימצא לך פרנסה באופן אחר, ולא תהיה מוכרח לעבור לרצונו. ולכן גם במצב דחוק היה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, שבוודאי יעזור לו ויחלץ אותו ממצוקתו. מכיוון שהוא לא בטח בקדוש ברוך הוא ועבר על ציוויו, אז מה הוא מוכיח? שהוא ויתר על החירות שלו. הוא במו ידיו בחר לחיות בתודעה של עבד, ולכן מידה כנגד מידה, או זה ששמע ברסנאו תגנוב, תירצה. אנחנו בעצם משלימים את זה, אומרים לך, הנה, בחרת להיות עבד, בבקשה, רוצים את אוזנך, אתה באמת עבד. אז זה הסיבה שעל הגניבה הזאת מגיע עונש כל כך חמור של רציע. טוב, אנחנו כמובן מסיימים כל פעם במסר ברור, אבל הרעיון הוא רעיון נפלא. זאת אומרת, מה הרעיון? הרעיון הוא, מה ההגדרה של להיות בן חורין? אנחנו כולנו רוצים להיות בני חורין. ולהיות בן חורין, הכוונה, זה לא שאלה, האם אני עכשיו שוכב בטן גב בחוף בקוסמוי ואני בן חורין, או שאני עובד משב, מצאת החמה, מצאת הנשמה, ואני עבד. לא זה מה שקובע את המצב שלי הנפשי, אם אני בן חורין או עבד. עבד זה אדם שבחר מרצונו החופשי להכפיף את עצמו לנסיבות. ולאבד את האמונה בקדוש ברוך הוא. אז הוא עבד. אדם אחר יכול להיות במצב הכי דחוק, אבל כל עוד שבנפשו מפעם את האמונה, והוא יודע שיש משהו מעל הנסיבות, אז הוא בן חורין במהותו. לפעמים אנחנו נכשלים, אז זה לא אומר שאנחנו ויתרנו על החירות שלנו. זה אומר שנכשלנו. אבל אם אנחנו בוחרים להישאר בתוך הכישלון, ולא מזנקים החוצה ברגע שמתאפשר לנו, אז זה אומר דרשני. כי אז זה אומר שזה לא כישלון חד פעמי מכורח הנסיבות, אלא איזושהי בחירה תודעתית. וזה בעצם הנקודה לפי דעתי הכי חשובה שצריכים להבין. האם זה כישלון או זה בחירה מודעת? וזה כל אחד צריך לעשות את החשבון נפש שלו בעצמו. כי קל לנו מאוד להגיד, לא, זה רק כישלון. אבל באיזשהו שלב עובר 6 שנים, אנחנו לא שמים לב איך מהכישלון שהיה בגלל נסיבות של דוחק ואונס, זה אחרי שש שנים פתאום יכול להיות אהבתי את אשתי, את בני, את ילדיי. כאילו זה כבר, בלי שנשים לב, עשינו פה תהליך שזה הפך להיות חלק מאיתנו. וזה מה שצריך מאוד להיזהר. אין כזה לא להיכשל, אנחנו תמיד ניכשל. אבל השאלה היא, האם אנחנו מנצלים את ההזדמנות לברוח מכישלון, או שאנחנו לאט לאט מאמצים אותו, והופכים אותו להיות חלק מאיתנו. זה הרעיון. זה פה הרעיון המרכזי שאנחנו צריכים להפנים. להיכשל, זה לגיטימי. אבל הבעיה עם הכישלון, שקל מאוד לאמץ אותו ולהפוך אותו לבחירה מודעת. וזה, אנחנו יודעים אחרי שש שנים, אם הוא בורח החוצה, לא בורח החוצה. כן. לא, התורה לא מדברת, מגילת העצמאות מדברת על החירות. התורה מדברת על בני חורין.
מגילת העצמאות אכן
נפתחת
כך.
כן.
אבל בהמשך, המשפט כתוב בהתאם למורשת ישראל.
נכון, חזון הנביאים ומסורת ישראל.
הוא בהתאם לך, מאשר לכן פה באה השאלה, האם שיש אדונים ועבדים, ועכשיו אני גם שומע שעבד...
זה לא כבוד גדול.
כי זה אדם שפתה ומתחפר בחטאו.
נכון.
אז האם, זה שאלה שאני בהחלט את התשובה לה, האם בעצם התורה לא דוגלת בשוויון בין כל...
שאלה מצוינת. היינו מצפים שהתורה שלנו תגיד, אין כזה דבר עבדות. התורה תנתץ את השלשלאות. ותגיד, יש פה כמה גישות. הגישה הרווחת, זאת אומרת, אם אני רוצה לדחות אותך בקש, אני אגיד לך, התורה לא רצתה שהיא תהיה עבדות, אבל עבדות הייתה אז חלק בלתי נפרד מהמציאות. זה היה כמו שיש שמש וירח, יש עבודים ואדונים. אז התורה אמרה, לבטל את זה לגמרי, אני לא יכולה כרגע. לפחות בוא נסדיר את זה. והחוקי העבדות של התורה, הם היו הדבר הכי מתקדם, הכי ליברלי שיכולו להיות על הדעת. כתוב שמה שמי שקונה עבד עברי, קונה אדון לעצמו. כי למשל, אם יש לך קרית אחת, אתה צריך לתת את הקרית לעבד. העבד קודם לך. זאת אומרת, עבד עברי זה סיפור, אתה לא יכול לעבוד בעבודת פרך, לא יכול לשמד לו, ואתה חייב לדאוג לו לאכול צרכיו. בקיצור, התורה, אז מאוד יכול להיות שהתורה בעצם רצתה לבטל את זה. אבל אז זה עוד לא שייך. אז קודם כל הסדירו את זה. אבל אתה באמת רואה שהמגמה הצליחה, ובאמת אנחנו נפטרנו מעבדות. יש עוד הסברים, אבל זה בגדול הסבר מניח את הדת. טוב, אז מה המסר המעשי? מהעניינים, יינה של תורה. יינה של תורה זה כמו שהיין הוא חבוי בתוך הענה, ואת שלא סוחט אותו או לא יוצא. ככה ברשי מסתתר יין מאוד, מאוד משובח, אבל צריכים ללחוץ אותו, זה נסתר, זה בפנים, כדי לגלות את המסר. אז העניינים של יינה של תורה שפירוש רשי זה כדלהלן. יש הטרודים כל כך בעסקיהם הגשמיים, במשך ששת ימי החול, עד שהם, בלי לשים לב, הם עבדים לעבדים. אנחנו עבדים לעבודה שלנו. אנחנו רצים בבוקר, עובדים כל היום, חוזרים בערב מאוחר, כבר אין לנו כוח לכלום, אנחנו בלי לשים לב, אנחנו משכנים את עצמנו שאנחנו עושים קריירה, ואנחנו מצליחים, ואנחנו, יש לנו כסף, ואנחנו מבטיחים את העתיד שלנו, את העתיד של הילדים שלנו, אבל למעשה, אנחנו חיים של עבדות. אני לפעמים עובד פה בלובי, ואני רואה את האנשי העסקים חוזרים בשבע, שמונה בערב, אפורים ומקומטים עם הג'יימס בונד ביד, אומר ריבונו של עולם, בשמי אתה עובד כל כך קשה, שאתה חוזר עד שמונה בערב, אתה בא עכשיו הביתה, הילדים שלך כבר ישנים, בשמה כל זה? זאת אומרת, אין שום דבר בעולם שיכול להצדיק דבר כזה. אנחנו נהיינו עבדים. עבדים לעבדים, לרצונם הגשמי כאדם, כאדם זה הקונה אדון לעצמו, אנחנו קונים, אנחנו, נכון, אף אחד לא מוכר אותנו, אף אחד לא נס אותנו, אנחנו מוכרים את עצמנו לעבד. מרצוננו החופשי, כי אדם הקונה אדון לעצמו למשך שש שנים. שש שנים זה ששת ימי החול. וכשמגיע היום השביעי, שם זה נמדד. זאת, איך אנחנו יודעים אם בששת ימי החול אנחנו עבדים, או שאנחנו כורח הנסיבות, זה מה שגורם לנו? מה קורה כשנגמר ששת ימי החול? מה קורה שעוברים ששת השנים? אם כשנגמר ששת השנים מיד הוא רץ החוצה, זה מוכיח שבמהות שלו הוא בן חורין. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא יעיד לו חיים כאלה שהוא צריך לעבוד קשה. אבל אם כשעובר ששת השנים, ששת הימים, הוא רוצה להישאר בפנים, קשה לו להתנתק, זה מוכיח שזה חלחל פנים על המציאות שלו. אדם צריך לעבוד ששת ימים תעבוד. זה גזירת הגורל, גזירת תורה של הקדוש ברוך הוא, צריכים לעבוד. יש גם כאלה שעושים את זה, שמעתי, לא יודע. אבל, צריכים לעבוד. השאלה היא, אבל איך אתה יודע אם אתה באמת הפכת להיות עבד או לא? זה המבחן הוא מה קורה כשנגמר ששת הימים, מה קורה כשמגיע שבת. אם כשמגיע שבת אתה בשמחה, מתנתק, זורק מעליך את כל הכבלים של ששת ימי החול. וגם תודעתית, אתה יכול להתנתק תודעתית, אתה לא חושב על זה, זה לא מעניין אותך, כי אתה מבין שזה רק, כל ששת ימי החול זה רק עבודה בשביל שתגיע לעיקר, לתכלית של השבת, שזה הזמן של המקרא קודש, להתפלל, ללמוד, להיות עם המשפחה, לעשות את הדברים האמיתיים של החיים. אז זה אומר שגם ששת ימי החול אתה לא עבד. אבל אם כשמגיע השבת, אתה אומר, אוף, איזה מעצבן השבת הזאת, יאללה, תן לי כבר לחזור לעשייה, תן לי לחזור למשרד, מחכים לי דברים, אתה לא מצליח לתתק בזה. זה אומר שיש פה בעיה. זה אומר שזה לא הנסיבות, זה אומר שאתה מרצונך בחרת למכור את עצמך לעבד, ואתה אפילו לא מודע לזה שאתה בעצם עבד. אני קורא שוב, יש הסתורים כל כך בהסכם הגשמי במשך ששת ימי החול, עד שהם עבדים לעבדים. הם עבדים לרצונם הגשמי, כאדם שקונה אדון לעצמו למשך שש שנים. שגם כשבא יום השביעי, יום השבת קודש, שבו צריך לצאת לחופשי, ולשבות ולנוע לחופשי, ולשחרר עצמם מאהבתם ושיעבודם לעניינים הגשמי. אומר, אהבתי את אשתי ואת ילדיי, אני אוהב את העבודה שלי, אני אוהב את הקריירה, תן לי גם בשבת לעבוד. וטרודים ומוטרדים בענייני העולם. על זה באה הוראה. הקדוש ברוך הוא ציווה, כי לי בני ישראל עבדים. אתה צריך להיות עבד, אבל עבד לדבר הנכון. עניינו של האדם זה עבודת השם יתברך בלימוד התורה וקיום מצוות, כי לכך נוצרת. זוהי תכלית ירידת נשמתו ושליחותו בעולם. ומכיוון שזה ציוויו של הקדוש ברוך הוא שהוא מחיה ומהווה את הכל, אז בוודאי שגם הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוח והיכולת הדרושים למלות את שליחותו בעולם. וזה אומר שגם בימי החול, כשהוא עוסק בענייניו הגשמיים, הוא עוסק בהם, אבל הוא לא משועבד להם. זה הבדל דק, אבל גורלי. זאת אומרת, הוא לא עוסק באופן של עבד לעבדים, הוא משתמש בהם. יש אדם שהולך לעבודה בשביל להשתמש בעבודה שלו, ויש אדם שהולך לעבודה והעבודה שלו משתמשת בו, וזה הבדל מאוד מאוד דק. אומרים על אמרה חסידית שיש עגלון שצריך פרנסה, הקדוש ברוך הוא שולח לו סוס שלא פרנסה. יש סוס שצריך אוכל, הקדוש ברוך הוא שולח לו עגלון. השאלה היא, האם אתה הולך לעבודה, אתה העגלון והסוס משרת אותך, או שאתה הולך לעבודה כדי לפרנס את כל העובדים שלך, ולפרנס את מס הכנסה ומס ערך מוסף, ואת הכל ואת הכל, וזה מה שאתה עושה כל יום בחייך, ואתה בעצם העגלון שמשרת את הסוס. אין עסקו באופן, אדם שזוכר, שמאמין בקדוש ברוך הוא, אין עסקו באופן של עבד לעבדים. כי מה דבר הוא משתמש בהם לצורכו אמיתי, להיות עבד הקדוש ברוך הוא. ואיפה זה בא לידי ביטוי? שכשבא יום שבת קודש, אז הוא מקדש ומבדיל, הוא מגביה את עצמו לגמרי מעניין החול. אם כשמגיע שבת הוא מסוגל להתנתק ולעבור לאטמוספירה אחרת, זה אומר שגם בששת ימי החול הוא לא עבד. אבל אם בשבת הוא לא מסוגל להתנתק, זה מצביע שבששת ימי החול הוא כבר מזמן לא בן חורין. הוא מבדיל ומגביל את עצמו לגמרי, אני יכול ויזכור לימוד התורה ועבודת השם. על ידי ההנהגה זו בעסק התורה והמצוות, יוצא האדם לחופשי מגלותו הפרטית. מי שרוצה קצת לצאת לחופש, שילמד תורה, שיקיים מצוות, כי בזה הוא משבט את עצמו לקדוש ברוך הוא, שזה החירות האמיתית. ועל ידי זה הוא מקרב גם את היציאה מהגלות הכללית. אני אדלק פה את המברה הזאת, כי זה קשור למשהו שלא למדנו. שתי שורות מסוף העמוד. ועל ידי העסק בתורה, נעשה אדם בן חורין. כמו שאמרנו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כי התורה נותנת לך חירות תודעתית, חירות נפשית, שזו החירות האמיתית. ובמהרה נזכה לביאת המשיח, ולבניין בית המקדש, ופה הרבי עושה קישור חמוד, שהדלת והמזוזה, שהיו עדים במצרים לחירות, ובהם רוצים את אוזנו של אותו אחד שוויתר על החירות, הם יחזרו שוב בגאולה. מתי הם יחזרו? כתוב שבית המקדש נחרב, אבל השערים של בית המקדש, הדלת והמזוזה, טבעו בארץ שעריה, הם נבלעו באדמה, וכשיבנה בית המקדש השלישי, הרי יש סתירה. במקום אחד כתוב שבית המקדש ירד מן השמיים, במקום אחד כתוב שאנחנו נבנה אותו. מה התירוץ? השער, הדלת והמזוזה יצוצו מהאדמה, הם קיימים, הם רק נבלעו, והבית המקדש ירד מן השמיים. אז הדלת והמזוזה הזאת, שהם סוד החירות שלנו, לפעמים אולי הם תמונים באדמה, אבל אם אנחנו נזכה להוציא את עצמנו מהגלות הפרטית, לא נהיה עבדים, אלא נהיה בני חורין, אז אנחנו גם כן נזכה לגאולה הכללית, שאז יחזרו הדלת והמזוזה של בית המקדש, שתבואו בארץ שעריה, ואז הם יתגלו וישלימו את בניין בית המקדש במלואו, במהרה בימינו אמן. אמן, יפה. שיהיה לנו שבת שלום.